רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום איתי פרופסור איילת ברם צברי, היא ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. אני אגיד עוד כמה דברים קטנים, היא קלת פרס ההשכלה הגבוהה לחברת סגל צעירה, משלבת בפעילותה אקדמית תרומה משמעותית, קלת פרס ינאי, מלגת אלון לתמיכה במדענים צעירים, יש לה עוד המון פרסים והישגים מטורפים, אני אתן לה להציג את עצמה, אנחנו הולכים לדבר גם על תקשורת המדע ועוד דברים שיחשפו אתכם לעולמות חדשים ונפלאים, אני אשמח שתציגי את עצמך ואני שמח שאת פה.
אהלן, אז אני איילת, כמו שאמרת אני חברת סגל בטכניון, התחום שמעניין אותי זה תקשורת המדע, איך אנשים שהם לא מדענים משתמשים ביד המדעי בחיים שלהם ואיך לעזור ל... מדענים שרוצים לתקשר עם הציבור הרחב באופן יותר אפקטיבי, אז נראה לי שאנחנו די משחקים באותו מגרש משחקים ביום יום שלנו, ולפני שאני הייתי חברת סגל בטכניון, הייתי עיתונאית ועורכת גם קצת בטלוויזיה וגם בעיתונות, וגם הייתי מורה, יש לי גם תעודת הוראה בביולוגיה, אז אלה התחומים שאני עוסקת בהם, זה מה שאני אוהבת לעשות.
כאילו זה תחומים מאוד מגוונים ושונים שהתחברו ביחד, וזה מאוד מעניין אבל לשאול...
מה פתאום?
לא?
זה אותו תחום.
זה אותו תחום?
זה אותו תחום בדיוק.
מה זאת אומרת?
כן, אני חושבת שפשוט לא נהוג להסתכל על זה ככה, אבל בוא נאמר גם עיתונאים וגם מדענים רוצים לגלות האמת ולספר על זה לאנשים אחרים. אני חושבת שגם מורים וגם עיתונאים רוצים, מאוד מאוד חשוב לתת להם לאנשים אחרים את היכולת לקבל החלטות באופן מושכל, על בסיס ידע, אני חושבת שזה מאוד דומה למעשה.
מה זאת אומרת תקשורת המדע? את קצת אמרת את זה במשפט, אבל נרחיב, איך זה נוצר התחום הזה? כלומר, איך אתם מלמדים את זה? מה שיותר גדול פה?
כן, אז תקשורת המדע, או Science Communication, זה השם הלועזי, הוא באמת תחום מאוד מאוד חדש, הוא גם מאוד מאוד חדש בארץ עוד יותר, זה תחום ש... הוא כמובן אינטרדיסציפלינרי, יש בו אנשים שבאים מ-Science Journalism, מהתחומים של עיתונאות, חוקרי תקשורת, חוקרי היסטוריה של המדע, פילוסופיה של המדע, סוציולוגים של המדע, כל מיני אנשים, ואנשים מחינוך מדעי כמוני. בעצם התחום הזה מתעסק בשאלות של הקשרים בין הקהילה המדעית לאנשים שהם לא הקהילה המדעית, זאת אומרת לא איך מדענים מתקשרים עם מומחים אחרים, אלא איך אתה מתקשר מדע מחוץ לעולם המדע, מחוץ לקהילה המדעית, ויש אנשים שיתנו לזה הגדרה נורא נרחבת, כמו למשל הסיפורים, כלל הסיפורים והנרטיבים שהחברה מספרת לעצמה על מדע, אפילו המדענים לא חייבים להיות חלק מזה. הרבה פעמים כשאנשים חושבים על תקשורת המדע, אם הם חושבים עליה, אז יש להם איזושהי ראייה מאוד צרה, הם חושבים, כן, אוקיי, אז יש לי את המדענית שיודעת הכל, ויש לנו את הציבור שלא יודע כלום, ועכשיו בוא נשאל איך הידע עובר מהמדענית לציבור, אולי אנחנו יכולים לעשות תוכנית טלוויזיה, אולי תיתן הרצאה, איך נעשה את זה מעניין, נוסיף אנימציות. אז זה כמובן תחום אחד שבו אנחנו מדברים על דיסמינציה, או על הפצה של ידע. אבל תקשורת המדע זה לא רק הפצה של ידע, תקשורת המדע זה גם דיאלוג, על איך המדענים מדברים עם הציבור, ושומעים מהציבור, זאת אומרת מדענים כמו שאתה אולי יודע מאוד מאוד אוהבים לדבר ולהשמיע, לשמוע זה לאו דווקא הצד החזק שלהם, אז דיאלוג זה כמובן צריך להיות משהו הדדי, שבו אני מדברת עם אנשים אבל אני גם פתוחה לשמוע מה יש להם להגיד, גם אם זה לפעמים די מעצבן, ומעבר להפצה ודיאלוג, יש לנו גם את ההיבטים של שיתוף הציבור. בשנים האחרונות יש עלייה נורא גדולה במדע אזרחי וגם מדע קהילתי, אבל אם נחשוב על מדע אזרחי זה בעצם אירועים שבהם אנשים שהם לא מדענים לוקחים חלק במדע כחוקרים. זאת אומרת הם או אוספים מידע או מנתחים מידע או לוקחים חלק אפילו יותר מזה, אם תרצה אני אספר אחר כך, על בעצם שילוב בכל מיני היבטים של העשייה המדעית. וזה באמת משהו שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, בעיקר בתחומים של מדעי הסביבה ואקולוגיה ואסטרופיזיקה למשל.
אני קודם כל המוח שלי התפוצץ, כי זה לא מה שציפיתי מבחינת של מה זה תקשורת. באמת, אני הבנתי גם קצת בלקרוא, שזה בעצם להפיץ ולהנגיש ולעשות את החיבור בין המדענים לקהילה, ולראות איך אפשר לאנשים שהם לא מדענים להשתמש באמת במידע. חשבתי שזה באמת יכול ללכת יותר לכיוון שהלך להתמודד עם דיסאינפורמציה, ואיך אנחנו יודעים לאמץ את הדברים ומקורות, אבל זה לא שם, זה יותר מזה, כאילו לערב את הקהילה ולהפוך אותם גם להיות חוקרים, זה קצת, יודעת, זה מאוד אקדמיה חדשה, כלומר אקדמיה השנה, החוקר חייב לעשות הכל בעצמו, ופתאום את אומרת לעשות איזשהו פרויקט אפילו עם קהילה שמישהו יאסוף מידע או ינתח או יביא מקורות או לא משנה מה, זה מקובל כאילו? את אומרת זה תחום חדש או שאני לא הבנתי את זה נכון?
לא, הבנת לגמרי נכון. זאת אומרת, אני חושבת שבמשך הרבה מאוד שנים, וזה גם התפיסה המקובלת באופן כללי, כשאנחנו חושבים על היחסים בין המדענים לבין הציבור הרחב, אנחנו חושבים על העברת ידע, על הפצת ידע. ואז באמת השאלות שלנו הן שאלות של איך עושים את זה הכי טוב, הכי יעיל, שאנשים יבינו, שהם ירצו להקשיב לך. נכון? כל מיני שאלות כאלה. שהן שאלות נורא נורא חשובות ואני מתעסקת בהן הרבה. אני פשוט אומרת, יש הרבה מאוד מטרות לתקשורת המדע, והרבה מאוד כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לקדם את המטרות האלה. ברור שאם המטרה שלך היא שאנשים יקבלו ידע מדויק, אז זו מטרה אחת, ואז אתה באמת רוצה להילחם במיסאינפורמציה. אתה רוצה למצוא את הדרכים, להעביר את המסר שלך שהוא יהיה מובן. אתה רוצה לעבוד על ז'רגון, הימנעות מז'רגון, מהגה מקצועית. יש כל מיני דברים שאתה רוצה לעשות. אבל יכול להיות שהמטרה שלך היא לא זו, יכול להיות שהמטרה שלך היא להביא קהלים רחבים להתעניין במדע. אז לאו דווקא, ברור שעדיין אתה רוצה להימנע מז'רגון, כן? אבל לאו דווקא משטרת הדיוק, כאן זה מה שאתה צריך. יכול להיות שאם אתה, מה שאתה רוצה זה להגיע לקהלים שקודם הסתכלו, אני הרי מהטכניון, מחיפה, נכון? ובחיפה יש לנו את מדעטק, שהוא באמת מוסד מפואר ומקסים, והיסטורי וחשוב, שפונה לקהל הרחב. ומדעטק נמצא בתוך שכונה, שהיא שכונה מאוד מאוד הטרוגנית, ויש בה אנשים ממעמד סוציו-אקונומי שונה, ומדתות שונות, ומרמת דתיות שונה, ואנשים שלא מדברים עברית. ואתה יודע כמה אנשים בשכונה הזו, שמדעטק, המוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה, נמצא באמצע השכונה שלהם, לא היו שם אף פעם בפנים? האם מה שאנחנו צריכים כדי להביא אותם פנימה, זה את משטרת הדיוק? לאו דווקא. מה שאנחנו צריכים, זה לעשות איזשהם שיתופי פעולה עם האנשים שהם מקשיבים להם, עם מנהיגי הקהילה, עם הקהילות עצמן, כדי לראות איך אנחנו מביאים אותם, כדי לראות מה רלוונטי להם, למה הם לא נכנסו עד היום למדעטק, האם זה בגלל שהכרטיס יקר? לא ממש, זה לא בגלל שהכרטיס יקר, יש הנחה לתושבי השכונה. הרבה פעמים הסיבות הן אחרות, אז זה גם תקשורת המדע, אוקיי? לחשוב איך אנחנו מביאים קהלים חדשים. אם יש לך, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל לפני איזה כמה שנים היה אירוע מטורף שבעיירה בשם פלינט, במישיגן, בארצות הברית,
בטח.
היה להם זיהום נורא במים.
עד היום.
עד היום יש להם, נכון. וכשהם הלכו והטריעו על זה שהשיער שלהם נושר והילדים שלהם נהיים כתומים, אז כולם גלגלו אותם מכל המדרגות ואמרו להם בסדר, בסדר, שמענו עליכם. כי הם היו אנשים עניים ושחורים, ומי מקשיב לאנשים עניים ושחורים? והקהילה הזו, יחד עם מדענים, הצליחו למצוא דרכים שבהם הקהילה עצמה יכולה לאסוף מידע על האיכות של המים בברזים שלהם. וכשהם אספו את המידע בצורה סיסטמטית ובצורה שאי אפשר היה להתעלם ממנה, והלכו יד ביד עם המדענים שעזרו להם לפנות עם המידע הזה, אז כן התייחסו אליהם. ועכשיו אתה ואני יודעים על פלינט מישיגן, למרות שזה בצד השני של העולם, נכון? זה לא קרה בגלל שהם עשו את זה לבד, וזה לא קרה בגלל שהממסד המדעי עשה את זה לבד. זה קרה בגלל שיתוף פעולה בין שתי הקהילות האלה. אז גם זה תקשורת המדע, וזה משהו אחר. ואם אתה רוצה לשכנע הורים לחסן, הורים שחוששים לחסן, לאו דווקא משטרת הדיוק תעמוד כאן לרשותך, לאו דווקא זה אותם אנשים שרוצים לראות ב-BBC תוכנית נורא מעניינת על המפץ הגדול. אז תקשורת המדע זה כל מיני דברים וכל מיני מטרות וכל מיני כלים.
זה מדהים, יש לי כמה התייחסויות, לפני שאני אעבור לשאלה הבאה, אני רק אגיד לכם למי שמאזין, אנחנו נדייק את זה ונדבר בעצם על השימוש, איך היא עושה את זה, כלומר איך עושים את החיבורים האלה, ונוכל גם אחרי זה בעולמות הלמידה והדרכה, לראות איך אפשר להשתמש במתודולוגיות האלה. אבל אני כן רוצה, או שיטות, אבל אני כן רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת, קודם כל בפנינט, אני מכיר את הסיפור, כי לא מזמן עבדתי גם בחברה, ואנחנו הצבנו שם כל מיני מכונות וציודים, עדיין נסייע לתושבים, כי מקורות מים מזוהמים, עדיין משנים לשם מים, ויש שם בעיות מאוד קשות, אז רק ספציפית בגלל שאני כנראה בעולם המים, הייתי בעולם המים, אז אני מכיר את המקרה של פלינט, שזה באמת נורא והיום, מבחינה הזו, וכמה חשוב המדע כאן גם בשירות של הקהילה, אבל זה נשמע לי כאילו לתקשורת המדע, לא כאילו, זה נשמע לי שלתקשורת המדע יש המון משימות שונות, או המון מטרות שונות בהסתכלות שונה, בתוכה היא בעצם להנגיש את המדע, או לעזור לאנשים שהם לא מדענים להשתמש במדע לטובת העולם, נקרא לזה, או לטובת האנושות. ואני חושב שאנחנו בצומת דרכים מטורפת, משחר האנושות אנחנו בצומת דרכים מטורפת, כי אנחנו בשער הבינה הסינתטית, או לא יודע, משהו כזה, ואנחנו גם לקראת עוד שיבושים מאוד מאוד גדולים של אקלים, ושל טכנולוגיה מתקדמת, והצפות מידע, ואנחנו כבר, ואלגוריתמים, ידע אלגוריתמי, כלומר, אנחנו מעוצבים כבר על ידי אלגוריתמים, אנחנו המידע נכון ומה לא נכון, אנחנו רואים המון כוחות פועלים, וכמובן שהכל זה מדע היום, הכל זה מדע, קודם כל אני חושב שהרבה אנשים הם overwhelmed, כלומר מוצפים מכל מה שקורה, ופה אז יש חשיבות אסטרטגית לתקשורת המדע, ומעניין אותי לדעת, כלומר אחרי כל הבלגן שאני תיארתי כרגע, לפני שאנחנו נקפוץ לעוד דברים פרקטיים, איפה המקום של תקשורת המדע, מה המודעות אליה בארץ, והאם היא באמת משחקת תפקיד אסטרטגית בחיים של כולנו?
כן, בוא נחלק את זה.
כן.
קודם כל אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני משערת שרוב המאזינים שלנו גם מסכימים איתנו, שיש פשוט, אם אתה מסתכל על הגרנד צ'אלנג'ז, על האתגרים הגדולים שהאנושות עומדת בפניה עכשיו, אז כמעט לכולם יש בסיס מדעי או טכנולוגי, או גם וגם. ואם אין לה בסיס מדעי וטכנולוגי, ואני משערת שיש, אז הפתרונות הם מדעים טכנולוגיים. ולכן זה חשוב מאוד 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 שגם הציבור הרחב, שעם כל הכבוד במדינות דמוקרטיות גם משפיע על, על המדיניות, וגם קובעי המדיניות, ואנשים שמייעצים לקובעי המדיניות, הם מסוגלים לדבר אחד עם השני על בסיס ראיות. ואני חושבת שאם אתה שואל אותי, למה אני בתחום הזה? למה זה מעניין אותי? אני הייתי רוצה לראות שיח ציבורי שמבוסס יותר על ראיות. כשאני אומרת שיח ציבורי, קבלת החלטות גם במישור האישי, גם במישור הקהילתי וגם במישור הציבורי. אני חושבת שאנחנו, אולי בהשפעת ארצות הברית, חושבים הרבה פעמים שאנחנו מקבלים החלטות לבד, על סמך הידע שלנו, על סמך היכולות שלנו, על סמך זה שנולדנו עם אינטליגנציה כזו ואחרת, ועל סמך מה שקראנו. אני חושבת שאם אנחנו נקדיש לזה שנייה אחת, אנחנו נדע שזה לא נכון. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים החלטות, הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות בתוך הקהילה שממנה צמחנו, ובתוך סוגי הידע שנחשבים או לא נחשבים בקהילה הזו. אם הייתי נולדת בבני ברק, כמה קילומטרים מהבית שלי, אז כנראה הייתי חושבת שמדע זה כלי נחמד לפתור בעיות, אבל זה לא מה שמגלה לנו ומתאר לנו את העולם. היות ונולדתי איכן שנולדתי, אני חושבת שמדע, שדעת זה דבר תרבותי מעניין, שמספר לנו סיפורים מעניינים על איך אנשים חושבים על העולם, אבל המדע הוא מה שמתאר לי את איך העולם פועל. והרעיון הזה של מי מתאר לי איך העולם פועל, הוא לא קשור אליי, נכון? זה לא שאני הגעתי למסקנה הזו, זה איפה שגדלתי ואיפה שנולדתי, ומי היו ההורים שלי ומי כל החברים שלי. ואני חושבת שכשאנחנו חושבים על קבלת החלטות, ואיך אנשים מתמודדים עם האתגרים האלה, כמובן, יש את המקום של האינדיבידואל, ומה הוא יודע ומה הוא מסוגל לעשות. אבל יש את המקום של הקהילה, ומה הקהילה מעריכה, ואיזה סוגי ידע, ואיזה מומחיות הקהילה מעריכה, ויש לנו את החברה, איזה בעצם משאבים בכלל זמינים לנו, מה מקבלי המדיניות שלנו יודעים, קובעי המדיניות שלנו יודעים. עכשיו השאלה, האם תקשורת המדע משחקת תפקיד מפתח? אני חושבת שהיא משחקת תפקיד מפתח, אבל לאו דווקא באופן חיובי. אולי ההיעדר שלה, אולי זה שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, נכון. זה מה שמשחק תפקיד מפתח, וזה אני ממש מנסה לשנות.
אז זה גם נשמע אבל שבעצם בין המילים כאן, בתהליכי קבלת ההחלטות, במקומות גם מאוד חשובים, במשרדים חשובים, או לא משנה אפילו איפה, גם בחברות או זה, מקבלים החלטות לאו דווקא על סמך המדע או הנתונים. זה מה שגם מתפרש פה, אלא
ברור?
על סמך הרבה
ברור?
שיקולים אחרים. כן.
אבל זה נכון וזה גם בסדר. זאת אומרת, תמיד יש לי את ה... אני מלמדת תקשורת המדע בטכניון. אז יוצא לי הרבה פעמים מנוסם לפגוש אנשים שמגיעים, שעכשיו עשו את, נמצאים בדוקטורט שלהם בהנדסה, או עכשיו נמצאים בדוקטורט שלהם במדעים, וכל עולמם כרגע הוא הראיות המדעיות. וקשה להם לדמיין שכאילו הם יודעים שאנשים מקבלים החלטות גם לסמך דברים אחרים וסוגי ידע אחרים, אבל זה נראה להם רעש או לכלוך שצריך לנקות אותו. ואני אומרת, לא, זה לא רעש וזה לא לכלוך, זה להיות בן אדם. אוקיי? ברור שכשאתה מקבל החלטה אם נשלוח את הילד שלך לגן, כשיש לו 37.1, אוקיי? מעלות צלזיוס, ההחלטה שלך לא מבוססת רק על הבנתך בביולוגיה ופיזיולוגיה של האדם, ההחלטה שלך גם מבוססת על השאלה אם יש לך פגישה מאוד מאוד חשובה היום בעבודה, ואתה לא יכול לפספס אותה כי לילד יש 37.1, נכון? והיא מבוססת על השאלה אם ההורים האחרים שולחים את הילד שלהם כשיש להם 37.1, והיא מבוססת על השאלה אם יש מישהו שיוציא אותו מהגן אם יתקשרו אליך. נכון? יש כאן המון שאלות שהן לא קשורות לפיזיולוגיה של האדם. אלה הם בני אדם, נכון? וגם כשאנשים מחליטים אם לקנות מזון מהונדס גנטית או לא, זה לא מבוסס רק על ההבנה שלהם על איך וקטורים מכניסים גנים זרים לתוך תאים שצמחיים. למעשה סביר להניח שהם העולם לא שמו על וקטורים, ואין להם מושג מה ההבדל בין תא של צמח לתא של בן אדם, אבל הם עדיין יודעים כמה זה עולה, והם יודעים מה החברים שלהם אוהבים, והם יודעים שהשכן שלהם היה חוואי קטן, ועכשיו הוא נאלץ למכור את החווה שלו, בגלל ש... חברה גדולה רכשה את כל החוות הקטנות באזור, זה בסדר. אני חושבת שחלק מזה שאנחנו אומרים לאנשים, עד שלא תלמד שני תארים בבוטניקה ותעשה בעצמך הנדסה גנטית ותדע מה זה וקטורים, אתה לא יכול לדבר בכלל על מדיניות של מזון מהונדס גנטית, זה לא גישה טובה, כי אנשים לא הלכו ולמדו את זה, וגם אני לא למדתי את זה. אז מה, זה אומר שאני לא יכולה להשתתף בדיון הציבורי בכלל? אז אם אני לא עסקתי באלגוריתמים של מכוניות אוטונומיות, אני לא יכולה להגיד מה דעתי על הרגולציה של מכוניות אוטונומיות. יש המון אנשים שיש להם המון סוגי ידע רלוונטיים לשאלות האלה, בגלל שהמדע והטכנולוגיה הם כל כך כל כך בסיסיים וממש ארוגים לתוך החיים שלנו, זה לא הגיוני לבקש מאנשים לדעת את כל הצד הטכני כדי שהם יוכלו להשתתף בקבלת החלטות. גם אתה מבין בטכנולוגיות מים, אתה מן הסתם לא מבין בהנדסה גנטית בצמחים, ובאנרגיה גרעינית, לא יודעת מה, חיסונים לקורונה. עדיין, אתה צריך להיות מסוגל להגיד, אוקיי, זה מה שהמומחה הזה אומר, הם לא מסכימים ביניהם, למה הם לא מסכימים ביניהם, איך זה יכול להיות, ולקבל איזושהי החלטה בעד מי אתה תומך לפי, מי המומחים ומאיפה הם באו, ואם זה נשמע הגיוני מה שהם אומרים, ולפי סוגי הידע אחרים שלך יש, נכון? אם אתה סוכן ביטוח, אז יש לך המון ידע על ביטוח, גם אם אתה לא מבין באלגוריתמים של מכוניות אוטונומיות. אני חושבת שאנחנו כאנשי מדע וכקהילה מדעית, צריכים לקבל את זה שיש כל מיני סוגי ידע שרלוונטיים לשאלות של מדע בחברה. אני לא חושבת שהסוכן ביטוח צריך להגיד לבוטנאים מה לחקור, אני כן חושבת שכשהבוטניקה פוגשת את החברה, אז גם לסוכן ביטוח אולי יש מה להגיד על זה.
נפלא, אני חושב שמהות החינוך, בעצם מה שאת סיפרת עכשיו, זה גם הרבה מאוד ממהות החינוך. שאנחנו צריכים לתת לאנשים את הידע הנדרש להם, כדי לקבל את ההחלטות הנדרשות, ובכך או כך לא להתעלם מאף דעה, כי הם צריכים, יש להם ידע אחר שהם יכולים להביא אל השולחן, בתהליך קבלת ההחלטות. ובאופן כללי גם שאנשים... להאמין בטוב האדם של בן אדם והחוכמה והאינטליגנציה שלו, שהוא ידע לחקור או ללמד אותו איך לחקור ולקבל את הנתונים המדעיים מכאן ולכאן, ולדעת לעשות את ההבחנות בין המידעים השונים.
זה בעצם, אם אני יכולה רק שנייה לומר, זה אולי הביקורת הכי חזקה שיש לי על מערכת החינוך המדעי, על החינוך המדעי בבית הספר. אנחנו מקדישים המון המון זמן, המון משאבים לחנך חינוך מדעי. אבל מה זה חינוך מדעי? מה אתה מצפה שהבן אדם ידע לעשות בסוף? אתה מצפה שהוא ידע בסוף להקשיב לשני מומחים בתחום שהוא לא מבין בו כלום, ולהיות מסוגל להגיד, אוקיי, זה נשמע לי הגיוני, זה לא נשמע לי הגיוני, למה זה נשמע לי הגיוני? איך אני יכול לבדוק מי מהם צודק? הראייה הזו שאוקיי, אתה פשוט תבדוק אם מה שהבן אדם אמר הוא נכון, שאתה תבדוק את הנכונות של הטענות, את האבידנס שעל בסיסם הם נאמרות, זה בעיניי כאילו באמת ברמת המופרך וההזיה, אתה לא באמת יכול, נכון? הבן אדם מומחה, הוא למד את זה 10 שנים, עוסק בתחום עוד 10 שנים, אתה באמת רוצה להגיד לי שאני יכולה לבדוק את נכונות הטענות שלו, בזה שאני אשקיע עכשיו יום שלם, ואני לא הולכת להשקיע יום שלם, כי זה לא המקצוע שלי, אבל נגיד הייתי הולכת להשקיע בזה יום שלם, אני אדע לבחון את נכונות הטענות, אני לא חושבת שזה ציפייה הגיונית. מה שכן ציפייה הגיונית, זה שיהיה לי אורות עזרה, אם הבן אדם משקר לי, אם זה מיס אינפורמציה, אם הוא שרלטן, שיהיה לי כל מיני דרכים להגיד, להעריך מומחיות, המומחיות הזו יותר גדולה, המומחיות הזו פחות גדולה, זו יותר רלוונטית, זו פחות רלוונטית. כמובן, איזשהו ידע בסיסי במדעים שיעזור לי לרכוש עוד ידע רלוונטי כשזה נעשה לי רלוונטי. יש לי סטודנטית, הייתה לי כבר דוקטור, שחקרה משפחות לילדים חרשים או ילדים לקויי שמיעה. עכשיו, רוב הילדים החרשים או לקויי השמיעה נולדים למשפחות שומעות. ובבת אחת, תוך כמה ימים, ההורים שלהם צריכים ללכת מדציבל, אין לי מושג מה זה, לקרוא אודיוגרמות ולהיות מסוגלים להבין את הגרפים ולבחור אם לעשות שתל או לא לעשות שתל, על בסיס המון 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 מידע מדעי. אז יש חשיבות לזה שאנחנו ניתן לתלמידים את הבסיס שמאפשר להם לרכוש עוד ידע כשהם צריכים אותו. אבל אנחנו לא יכולים ללמד אותם את כל הידע שהם יצטרכו. אולי יוולד להם ילד עם לקות שמיעה, ואולי יוולד להם ילד עם לקות ראייה, ואולי יוולד להם, אתה יודע, ואולי לסבתא שלהם יהיה גידול בכבד. אנחנו לא יכולים לתת את כל הידע. אנחנו כן צריכים לתת את היכולת לרכוש את הידע. ואת כל זה אנחנו לא עושים.
קודם כל אני אוהב ביקורות, כי לומדים מהם הכי הרבה, ואת אמרת פה הרבה עקרונות שאנחנו מכירים גם בעולם הלמידה, גם בארגונים, שחשוב לי לחבר את זה, והביקורת הזאת היא כל כך במקום, כי שאנחנו גם בונים הכשרה או לא משנה מה, אנחנו שואלים את השאלה הראשונה, מה אנחנו רוצים שהבן אדם בסוף ידע לעשות? אז זה עיקרון מאוד חשוב, ואז אנחנו גם לא מלמדים את כל הידע שהם יצטרכו, כי אנחנו מלמדים אותם את היסודות, ואנחנו מלמדים אותם איך ללמוד, איך לחפש, איך להעריך, איך לפתור בעיות, איך להתמודד עם קונפליקטים, הרבה מיומנויות רכות בתוך העניין הזה, הרבה תהליכים, הרבה כישורים, ופה זה גם העניין של לרכוש, כן, זה אחד גם כל הדוחות בעולם שיוצאים, ה-OECD וכל הדוחות הזה, זה היכולת לרכוש מיומנויות חדשות וידע חדש, בתור בני אדם, היכולת ללמוד איך ללמוד וכו', זה באמת אולי השני או הראשון, שהכי מתבקש להכשיר לומדים שלנו, הוא לא משנה באיזה גילאים הם, אם זה בוגרים או צעירים, ומאוד חשוב לי לפצח רגע את הלך רוח שלך ואת המוח שלך, לאנשים כמוני מארגונים ששואלים, אז התפקיד שלך מאוד מורכב, וצריך גם לדעת להסביר לאנשים שהם לא מדענים, ידע מדעי, וזה אומר, זה ממש instructional design, זה ממש פיתוח הדרכה, איך אנחנו מלמדים עכשיו, או איך אנחנו מפצחים מומחי תוכן, ידע מאוד מקצועי, מאוד קשה, לאדם אחר, ונגיד, היה לי פעם איזה בדיחה, איך אני יודע שבן אדם מומחה, אם אני מרגיש לפעמים שהוא מדבר סינית, כי אם לא הבנתי מה הוא אמר עד עכשיו, זה אומר שהבן אדם, הוא עילוי, הוא כבר בתוך עצמו, הוא כבר כל כך בתוך השפה של עצמו, הוא באמת, הוא רגיל לדבר כל הזמן את אותו ז'אנר שהוא חי בו, אם זה מים, אם זה חשמל, או לא משנה מה, שכבר בא מישהו חדש, הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא מבין זה, הוא לא יודע גם להסביר לאחרים, יש קושי. לאנשים שהם מומחי תוכן ברמה מאוד גבוהה, קשה להם להסביר אנשים אחרים, איך התהליך הזה עובד, או מה זה הדבר הזה, ופה אז מעניין אותי דווקא, איך אתם עושים את זה? האם יש שיטה ספציפית, האם יש תהליך, במיוחד אתם אנשי מדע, איך אנשי מדע מלמדים דברים מורכבים, אנשים שהם לא?
בטוחה שזה שלא מבינים אותך בכלל, זה כבר ירד מגדולתו, אנשים מצפים להבין מה אתה מדבר. עכשיו נשאלת השאלה באמת, איך מתחילים? ופה יש ויכוח גדול, בתוך עולם תקשורת המדע, אני בדיוק חוזרת מכנס, והנחיתי את אחד הפאנלים, והפאנל היה בעצם, הייתי הוויכוח או ויכוח לכאורה בכל אופן, בין שני צדדים. צד אחד אומר, צריך להתחיל עם הקהל. וצד אחד אומר, צריך להתחיל עם המטרות שלך. ובאמצע נמצאים אנשי השטח, הפרקטישנרס, אלה שהם לא חוקרים ויכולים להגיד מה שהם רוצים, אלא אלה שאמורים לעשות בפועל את הדבר הזה. והם כמובן אומרים, אין דבר כזה, אתה צריך גם וגם. אז בואו נדבר שנייה על זה. הצד שאומר להתחיל עם הקהל, אומר, הדבר הראשון והכי חשוב שמדענים צריכים לדעת, כשהם מדברים עם הציבור רחב או עם מקבלי החלטות או עם מי שזה לא יהיה, זה מה הקהל, מי הקהל שלהם ומה הקהל שלהם רוצה לדעת וצריך. עכשיו אני מדברת על מדענים, אבל אני חושב שזה נכון לגבינו כבני אדם באופן כללי. המדענים הרבה פעמים באים לתהליך הזה, למפגש הזה, של תקשורת, עם מה הם רוצים להגיד. נגיד, היה להם מחקר חדש ומגניב, והם רוצים לספר על המחקר החדש והמגניב שלהם, אוקיי? או הם רוצים לשכנע אנשים שצריך לתת עוד כסף לתחום שלהם, אז זה מה שהם רוצים להגיד. ובעצם מה שהגישה הזאת אומרת, זה קודם כל, תדע מי הקהל שלך, ומה הקהל שלך מעניין אותו. מה הקהל שלך מוטרד ממנו. ברגע שתדע מה מעניין ומטריד את הקהל שלך, אז אתה יכול לתפור את המסר שלך, כך שהוא יעניין את הקהל, והקהל ישמע אותו ויקבל אותו. כי אתה רוצה לבוא ולדבר על חורים שחורים, ואת הקהל שלך מעניין משהו אחר לחלוטין. אז פשוט לא הקשיבו לך, נכון? אף אחד לא חייב להקשיב לנו. זה משהו שאנשים רצוי שיבינו. אף אחד לא חייב להקשיב לנו. אז אם אנחנו מדמיינים מי הקהל שלנו, ומה הקהל שלנו רוצה לדעת, אז אנחנו יכולים לכוון את עצמנו. אני חושבת שלכן, אתה נתת לי הסבר מאוד מפורט לפני זה, מי הקהל שמאזין לפודקאסט הזה, ומה עשוי לעניין את הקהל שמאזין לפודקאסט הזה, לאן הקהל הזה עשוי לקחת את הדברים שאנחנו אומרים. גישה אחרת אומרת, השאלה היא לא מי הקהל, השאלה מה המטרה שלך. אם אתה יודע מה המטרה שלך, אתה תמצא ותפנה לקהל שמתאים. אם מטרתך היא שיותר בנות ייקחו 5 יחידות פיזיקה, אז תפנה לבנות בסוף יסודי ותחילת חטיבת ביניים ותדבר איתם, ותתאים את הבן אדם שידבר איתם למטרה שלך. אז אל תלך לדבר עם גמלאים על איכות המים, אם המטרה שלך זה שבנות יבחרו פיזיקה. זו מטרה לגמרי אחרת. ואז אתה אומר, בסדר, אז אני בוחר את מי שאני מדברת אליו לפי המטרה שלי. וכמובן שבפועל העולם הוא לא כזה. בפועל אתה מזמינים אותך, או אתה מזמין את עצמך, או אתה נקלע לאיזושהי סיטואציה, ובה אתה מדבר עם אנשים, ואתה מנסה לעניין אותם, מתוך המטרות שלך. אז אם המטרה שלי evidence-based, שיח ציבורי שהוא evidence-based, אז כשאני אדבר עם אנשים, אני אנסה להבין מה מעניין אותם, ואני תמיד ידחוף לכיוון הזה, שכדאי לדעת מה הראיות, כדאי לדעת מה הנתונים, ולא רק להסתמך על זה שמישהו אמר משהו, או על עמדות, אלא גם על מה בפועל אנחנו יודעים. אז זו המטרה שלי, ואני חושבת שכל אינטראקציה אני אקח לשם. אז למשל, את האינטראקציה שלנו, אני רק אומר, שבסך הכל הרבה מאוד מדענים, כן יש להם קשרים עם הציבור הרחב. זה לא חייב להיות דרך התקשורת, לפעמים זה דרך התקשורת, אבל לפעמים זה הציבור הרחב, הוא ההורים בכיתה של הילד שלהם, והם באים ונותנים שם הרצאה, או היום הפתוח.
רשתות חברתיות.
או רשתות החברתיות, נכון מאוד. אני חושבת שבעיקר שפה יש לנו גם הבדל גילאי. זה מה שהמחקר מראה לנו, שיש לנו הבדל גילאי, אנשים צעירים, גם יותר מבינים את החשיבות של זה, וגם פחות נרתעים מלעשות את זה, בגדול כמובן. עכשיו, אנחנו בטכניון מלמדים. יש קורס של תקשורת המדע, שמיועד לסטודנטים מכל הפקולטות ומכל התארים, שבו אנשים בעצם לומדים איך להנגיש את המדע שלהם ומדע בכלל לקהלים רחבים. והאמת היא שעכשיו זה מוק, אז מי שסתם רוצה להיכנס ו... לקרוא, לצפות בסרטונים, מאוד מאוד מוזמן. הקורס הזה נמצא גם בקמפוס AL, שם הוא בגרסה העברית שלו, וגם באדקס, שם הוא בגרסה האנגלית שלו. ובעצם מה שמגניב בקורס הזה, כמו שאתה אמרת, אני עשיתי בדיוק את מה שאתה עשית, אני אמרתי, איך יהיה לי הכי מעניין לעשות המוק הזה? אני רוצה לדבר עם אנשים שמעניין אותי לדבר איתם. ופשוט יש שם 50 או יותר מומחים מהארץ ומחול, גם חוקרים, גם אנשים שהם פרקטישנרס, זאת אומרת הם בפועל עושים תקשורת המדע, אם זה עיתונאים, ואם זה עורכים, ואם זה אנשים עם מוזיאונים, ובעצם עם כל אחד מהם יש שיחה אחת או שתיים של 10 דקות כל אחת, אז יש שם בערך איזה 80 שיחות, שאנשים מסבירים לפי הנושאים השונים שאנחנו מדברים עליהם, איך מנגישים מדע, איך מספרים סיפור, איך מגיעים לתקשורת, ומה העיתונאים רוצים, איך באופן ויזואלי להנגיש מדע, איך מגיעים לקהלים שלא הולכים לראות ערוץ 8, זיכרונו לברכה, כן? אנשים שלא מגדירים את עצמם כמי שמתעניינים במדע, האנשים שלא מביאים את הילד שלהם למוזיאון מדע, איך אנחנו מגיעים לקהלים האלה, איך אנחנו מגיעים למקבלי החלטות, מדע באומנות, מדע במחלוקת כמובן. איך מדברים על המדע כשהוא נמצא במחלוקת ציבורית? תחשוב על אבולוציה, תחשוב על חיסונים, תחשוב על climate change בקהלים מסוימים. הקורס הזה גם נועד לנקודות אקדמיות, למי שרוצה, אבל הוא גם פתוח לכל, ואנשים יכולים ומוזמנים, נגיד מעניין אותם מדע אזרחי, מעניין אותם שיתוף ציבור במחקר, הם יכולים פשוט לראות את הפרק שעוסק בזה.
מדהים, נפלא, אני אשים קישור לקורס בפרטים של הפרק. אז בעצם נגענו על איך אתם עושים את זה, ועוד אתם מקבלים גם גישה לקורס, אל תדאגו, זה היה פרסומת לקורס שהוא בעצם פתוח חופשי לכולם, אז אתם יכולים לקבל עוד הרבה כלים מנקודת מבט אחרת, אבל שמאוד רלוונטית להרבה מאוד ארגונים, כי הרבה מאוד ארגונים עוסקים בהנגשת המדע לעובדים שלהם, להכשרות של מה שהוא יעשה בסוף בקצה, ואולי פה אתם יכולים להיחשף מדרך אחרת לאיך עושים instructional design, איך עושים פיתוח הדרכה, עיצוב למידה, מעולם של תקשורת המדע. זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אני יודע שאני גם הולך לעשות את הקורס הזה, אני אתן לך פידבק אם תרצי.
אני אשמח.
או סתם מחשבות. אבל אני חושב שזה באמת דרך מעולה לדבר עם אנשים. אני חושב שזה נפלא, גם 50 איש זה נשמע לי מטורף. אז גם אם אתם לומדים, תעדכנו אותי, ואיך היה לכם הקורס, נשמח לשמוע. אני כן רוצה גם לתת למי שמאזין פה, ולאו דווקא גם עוסק בתחום, שבטוח שהרוב, אני מניח, הם לא מדענים, כי הפודקאסט הרוב לא מדענים, איך אנשים שהם לא מדענים, יכולים להשתמש במדע בחיים שלהם? איך נוכל לאמץ לנו מנהגים אולי ביום-יום, כמו שאת תיארת, כדי לפתח את המימוניות האלה, של להבין טיפה יותר, אולי לפני שאני מביע דעה, ביום-יום שלי.
וואו, זו שאלה מכיוון הפוך ממה שציפיתי. חשבתי שתשאל אותי איך אנשים משתמשים בידע מדעי בחיים שלהם, ואני רציתי להגיד אוי הברוך ולרטון ולבכות, אבל אתה שאלת אותי איך כן אפשר.
חיובי.
כן, טיפוס חיובי. אז אני חושבת שברמה האינדיבידואלית, כי בעצם יש לנו כאן שלוש רמות, נכון? את רמת הפרט, הרמה של הקהילה והרמה של החברה שבתוכה אני נמצאת והמשאבים שזמינים לי. ברמת הפרט, אני חושבת שהדבר אולי הכי חשוב והכי קשה, זה לשמור על ראש פתוח וסקרנות. למה אני אומרת שזה הכי קשה? כי ההטיות שלנו כבני אדם, תובעות את המידע שאנחנו נחשפים לו, את מה שאנחנו זוכרים, את המידע שאנחנו, איך אנחנו מאבדים את המידע הזה, ואיך אנחנו משתמשים בו. אני בטח לא צריכה לספר לך, או למאזינים בתקופה מאוד קרועה הזו שאנחנו נמצאים בה, עד כמה מידע שמגיע אלינו מאנשים שאנחנו לא אוהבים, או מביטים פוליטיים שאנחנו כועסים עליהם, אנחנו פשוט צובעים אותו מיידית כמיס אינפורמציה, ופשוט לא מתייחסים אליו. עכשיו, לפעמים זה באמת נכון, וזה בדיוק מה שצריך לעשות, כן? עם המקור, הוא מקור ששיקר לך, או אתה יודע שהוא שקרן, אין שום סיבה להפעיל, להשקיע תשומת לב במה שמגיע מהמקור הזה. זה אולי הייתה הכי טובה שיש לאנשים, נכון? יש לנו תשומת לב מוגבלת, להשקיע תשומת הלב הזו במקורות שאנחנו חושבים שהם מאמינים, שיש לנו סיבה לחשוב שהם מאמינים, ולא לתת תשומת לב למקורות שאנחנו, יש לנו סיבה טובה לחשוב שהם שקרנים, או שהם לא דבקים באמות מידה של אמת. בוא נאמר את זה ככה. מצד שני, גם הגישה שלנו שאומרת כל מה שבא מהצד השני, מהאנשים שאני לא אוהב, מהאנשים שהדעות שלהם לא מתאימות לי, הוא פשוט מיס אינפורמציה. ומה שבא מהצד שלי, אני אקדיש לו הרבה תשומת לב, ולמעשה זה המידע היחיד שאני אקדיש לו תשומת לב, זה בעיניי גישה מאוד מאוד בעייתית. אז אם אני מסתכלת על, אתה יודע, ה-National Academies בארצות הברית, אמרו יש בעצם שבעה דברים שמרכיבים אוריינות מדעית, את היכולת שלנו להשתמש במדע בחיים שלנו. בוא נראה שאני זוכרת אותם. אז אחד זה באמת מין אוריינויות בסיסיות, כאילו אתה צריך לדעת לקרוא ולקרוא גרף וכל מיני דברים כאלה. אתה צריך ידע תוכן מדעי, נכון? כדי להבין, אם מדברים איתך על תא, אתה צריך לדעת מה זה תא, אומרים לך DNA, אתה צריך לדעת מה זה DNA. אתה צריך להבין קצת בפרקטיקות מדעיות, אומרים לך קבוצת ביקורת, אומרים לך פלצבו, אתה צריך לדעת מה זה. להיות מסוגל קצת להבין את האפיסטמולוגיה של המדע ואיך המדע פועל בתוך החברה. זאת אומרת, אם אומרים לך, היה ביקורת אמיתים, לא הייתה ביקורת אמיתים. אם אומרים לך, אוניברסיטת תל אביב לעומת מכללת whatever, כן? אז אתה צריך להבין איך המדע פועל בתוך הסביבה האנושית, לדעת שאוניברסיטת תל אביב זה יותר נחשב ממכללת whatever, אוקיי? לדעת שאם גיאולוג נותן לך עצות על חיסונים, משהו כאן מוזר. אתה צריך להבין את ההיבטים האלה, אתה צריך לדעת לשפוט מומחיות במידה מסוימת, אתה צריך להבין את ההיבטים התרבותיים של המדע, נכון? איך המדע פועל בתוך התרבות, איך זה שלא היו נשים במדע עד לא מזמן משפיע על מה נחקר ומה לא נחקר, נכון? איזשהו היבטים כאלה. על זה שגברים לבנים, יש להם איזושהי נטייה להגיד שגזעים אחרים ומינים אחרים הם פחות אינטליגנטיים, אז צריך אולי לחשוב על זה באופן ביקורתי. נכון, יש לנו איזושהי הבנה כזו של מדע בתרבות. ואולי הכי חשוב, אנחנו צריכים להיות מודעים להטיות שלנו עצמנו. לזה שאנחנו מעדיפים לצרוך מידע ולזכור מידע ולהשתמש במידע שאומר שאנחנו צודקים. אני חושבת שזה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות, לקחת איתנו.
וגם הידיעה על האוריוניות האלה זה גם חשוב, כי אני חושב שאנשים יתעמקו בהם כדי ללמוד קצת יותר, אבל ביום יום שלי, אז כלומר ביום יום שלי את נתת כל מיני טיפים, אבל אני לא יודע, אני לא עכשיו אלך לחפש את האוריינות, את הכל, אלך, איך לעשות גרף וללמוד איך לקרוא אותו, אני אנסה לפרק את זה רגע לעצמי גם, אולי קצת לקרוא טיפה יותר כתבות ביום יום שלי שמדעיות, ועל הדרך להתחיל לפתח ואת המסוגלות להבין את המידע לעומק, אולי לנסות להיות בשיח או בקבוצות חברתיות במדיות השונות, כדי רגע לראות שיח שהוא טיפה שונה מעצמי, ואני כן רוצה רגע להגיד משהו על מה שאת אמרת מקודם על, על הדעות, שאנחנו באמת צובעים אנשים שאנחנו לא אוהבים, אנחנו אפשר צובעים את זה כדיסאינפורמציה, ואני חייב להגיד שחלק מהדברים שאני אגיד, אני מאוד אוהב שאני משתף ידע, זה שחולקים עליי, ואני חושב שאני למדתי הרבה יותר, גם על מדע, וגם במיוחד בדיסציפלינות שלי, שלא ידעתי, כי אומרים לי, אור, אני תמיד מבקש, כלומר, רגע, תביא לי את המקור, כלומר, על מה אתה מדבר? כאילו, אני לא יודע על מה מדובר. מה, אתה אומר לי שזה לא נכון? אומר, כן, זה לא נכון. בסדר? והנה, בוא תקרא את הספר הזה, Urban Myth, ואז אתה אומר לעצמך, וואו, זה נפלא. כלומר, ברגע שמביאים לך ביקורת, או התנגדות, או דעה שאתה לא מסכים איתה, או משהו שאתה הכרת אותו כל החיים שלך כמשהו מאוד מוצק, ופתאום מוכיחים אותך, הדבר ראשון, אתה שונא את הבן אדם, כתגובה ראשונה, בגלל שאתה בן אדם, ואתה אומר, לא יכול להיות, אתה מעצבן הזה, כאילו, לא שונא, כן? מעצבן אותך, ואז אתה צריך רגע להוריד את ה... אני חושב שהדרך הכי חשובה פה גם להבין בלמידה הזאת שתקשור את המדע, שמה שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה רגע להוריד את המגננות האלה, להוריד את העצבים, ורגע לראות משהו אחר, ולראות האם הידע שהיה אצלי קודם הוא באמת נכון, יכול להיות שהוא לא נכון, ואז אני צריך להעריך אותו מחדש על בסיס נתונים, על בסיס הערכת מקורות בצורה הרבה יותר נכונה, וזה סופר מעניין הדברים שאת אמרת, כי זה באמת פותח את הראש, זה מצחיק, כי זה פותח את הראש לעולם שלי, אבל מנקודת מבט אחרת לחלוטין, אז ממש נפלא.
אני לגמרי מסכימה עם מה שאמרת, ואולי באמת, to boil it down, אז אולי הפיסת דבר הכי חשובה לעשות לנו בחיים שלנו, זה לבקש את המקור, ולהתחקות אחר המקור, ולברר אם המקור הזה, the institute of whatever, האם זה גוף שיש להאמין, לא שזה, אוקיי, חברות הנפט, הקימו את the institute of climate change, אז כאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי, פה חשדתי, כן? אז אני חושבת שזה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות. והדבר השני, כן, מה רצית להגיד אור?
לא, בהקשר לראשון, אני גם חושב שאת יודעת, מחקרים מתעדכנים, ואתה צריך לא רק להתבסס, כלומר, אתה צריך להבין מה המחקרים, מה החוקרים התקניים בתחום, מה הסמכתות שלהם, ומה הדברים שהם אומרים, כי גם יש דברים שפתאום אתה אומר, הנה, פעם לימדו בצורה כזו, אבל זה לא נכון היה. כלומר, המחקרים כבר אומרים שזה לא נכון ללמד בצורה הזאת, כן? סף הריכוז הוא 20 דקות, 30 דקות, צריך לפרק את זה למיקרו למידה. האם זה נכון ללמד באותו יום? כל כך הרבה נושאים שונים, מה הילד זוכר? כלומר, גם מבוגרים, מה אנחנו צריכים ללמוד, מה הדרך הנכונה? נגיד, את יודעת, אני אוהב לפתח הכשרות, למשל, שאני לא מלמד שום דבר חדש אחרי 12. למה? כי אני יודע שרוב הקוגניציה שלהם תתרכז בשעות הבוקר, אחרי 12 זה יהיה כבר תרגולים, או הפוגות, או שיתופי פעולה וכו וכו וכו. למה? כי אנשים לא בנויים קודם כל למסות גדולות של ידע, אז זה גם פה, את יודעת, גם חשוב, אני חושב, רגע, להגיד מה הדבר החדש, כי יכול להיות שבאמת זה היה נכון, אבל בעת תקופה מסוימת בזמן, וזה גם חלק של עניין של המדע, שאנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, להיות רלוונטיים, להמשיך כל הזמן ללמוד. אז זה רגע, זה בהקשר של אחד, רצית להגיד שתיים.
לגמרי מסכימה איתך, והדבר השני, אני חושבת, שהוא הכי קשה בעולם, כן? זה כמו באמת לבוא בלי התאיות, תודה רבה באמת על ההצעה, אבל שהוא נכון גם לנו בחיי היום יום, וגם אני חושבת למדענים שרוצים לדבר עם הציבור, וגם לנו כמדריכים ומחנכים ואנשי החינוך שרוצים ללמד אנשים אחרים, שבייחוד אנשים מבוגרים שבאים כבר עם הידע שלהם ועם נקודת המבט שלהם. אני חושבת שהדבר נורא חשוב לברר מה באמת הנקודה שעליה הצד השני מדבר. אני אסביר למה אני מתכוונת. הרבה פעמים, ואני חושבת שחיסונים זה דוגמה מעולה, הרבה פעמים כשמדענים מדברים עם הורים, עם הורים שחוששים לחסן, אז אומרים, זה בגלל שהם לא יודעים, הם לא מבינים איך מערכת החיסון עובדת, הם מבינים איך חיסון עובד. אם אני רק אסביר להם, חיסון אקטיבי, חיסון פסיבי, מה זה נוגדן, אנטיגן, מיד הם יהיו בדעה שלי ויבינו. זה פשוט הם לא מבינים, הם לא יודעים. והרבה פעמים זאת לא הנקודה. אולי הם יודעים, ויודעים לא רע אפילו, איך מערכת החיסון עובדת, אולי הם לא יודעים, אבל זה לא מה שמטריד אותם. יכול להיות שההורים שמולי, מה שמטריד אותם, זה חוסר אמון במערכת. חוסר אמון במערכת הבריאות, אוקיי? או מה שמעניין אותם, זה שהם חושבים שהחיסון הזה לא נבדק מספיק זמן. לא יודעת מה. או מה שמעניין אותם, זה הזכויות הפרט שלהם, ושהם יחליטו מה ייכנס לגוף של הילד שלהם, ולא הממשלה, אוקיי? אם אני אסביר להם ממש מעולה ובצורה בהירה ועם אנימציות נפלאות איך עובדת מערכת החיסון, זה לא רלוונטי למה שמטריד אותם. אז זה מחזיר אותנו לנושא של מי הקהל, מה מטריד אותו, ולהקשיב למה שמטריד אותו. ואז אם אני מבינה מה מטריד אותו, אז יכול להיות כאן איזשהו דיאלוג על נושא שהוא רלוונטי, כי אחרת זה שני מונולוגים. הם מדברים על מה שמטריד אותם, אני מדברת על מה שאני חושבת שמטריד אותם, ונותנת להם ידע, כי זה מה שיש לי לתת להם. אני לא יודעת מספיק על ההקשר שבתוכו אתה עובד, אבל יש לי מין תחושה שאולי כשמגיעים אלינו באמת אנשים, שהם באים עם השקפות עולם שונות, ועם הכשרה שונה, והם רואים היבטים שונים של הבעיה, אולי הדבר הראשון שצריך לברר זה שכולנו מדברים על אותו דבר. כי לפעמים יכול להיווצר מצבים שבהם אני נותנת להם המון מידע שלא רלוונטי לבעיה שמטרידה אותם.
נכון, נכון. קודם כל אני מסכים עם כל מה שאמרת, עשיתי שיעורי בית, ראיתי רעיון שלך נפלא, ומשפט אחד תפס אותי, ממש, את אמרת שהמדע נותן משקפיים לראות ולהבין את העולם, ואני חושב שהוא גם מסבך אותו. מה זה אומר? זה אומר שהיום יש את דוקטור גוגל, ויש גם את פרופסור GPT, שנכנסים למשחק הזה, ואנחנו רואים שגוגל יש הרבה מקורות, גם אתה לא, קשה לעמוד את מקורות המידע, זה בעיה שקיימת כבר הרבה זמן, ואנחנו רואים שפרופסור GPT ממציא דברים, יש לו תופעה שהוא ממציא תשובות של חוקרים שלא קיימים, אז היה. עכשיו, שיכול להיות שהוא למד מבני האדם, אז בכלל זה הטעיה שלו שלנו, לא יודע, אבל הוא ממציא חוקרים שלא היו קיימים אי פעם, על מחקרים שלא היו קיימים אי פעם, ואנחנו רואים דור שמאוד נולד, לשאול שאלות פרומט, עכשיו זה נקרא, אבל לשאול בגוגל, לשאול אצל פרופסור GPT, והוא מקבל תשובה. זה מפחיד, כי אנחנו רואים שדווקא הטכנולוגיה אולי גורמת לנו לסבך אותנו, כן? אז נגיד המדע נותן משקפיים לראות את העולם, כרגע הטכנולוגיה אולי שמה לנו מכשול מאוד גדול. ובא לי לשמוע מה את אומרת על כל הבלגן שתיארתי עכשיו.
טוב, אז קודם כל אני מסכימה איתך שזה בלגן. בית, אנחנו ממש ממש, ברגעים אלו ממש, התחלנו מחקר יחד עם שותפים מגרמניה, שאנחנו בודקים בעצם את השאלה, איך הטכנולוגיה החדשה הזו, של ChatGPT וג'נרטיב AI באופן כללי, איך היא עוזרת או מפריעה לאנשים לקבל החלטות מבוססות ראיות. זו שאלה נורא מעניינת, כי יכול להיות מצד אחד, שאם אני משווה באמת את ChatGPT לגוגל, ככה נשים אותם אחד מול השני, יכול להיות שדווקא לאנשים שיש להם יחסית מעט אוריינות מידע ויחסית מעט אוריינות מדע, ChatGPT דווקא יעזור, בגלל שהוא באמת נותן בהרבה מקרים סיכום מנומק של הצדדים לכאן ולכאן, ונותן לך איזשהו overview שיותר קשה לך למצוא מאשר רוב האנשים. אנחנו יודעים, מסתכלים על השלושה לינקים הראשונים של גוגל, זה לא שהם עשו עכשיו סקירת ספרות מקיפה. אז זה יכול מאוד להיות ש-ChatGPT שקרא חלקים נרחבים מהאינטרנט, ולא רק את השני לינקים הראשונים, ייתן לך תשובה יותר מקיפה. ויכול להיות שזה דווקא יועיל. מצד שני, בגלל נטייתו א' להזיות והמצאות, וב' בגלל שלהבדל מגוגל, בגוגל קשה להעריך מקורות, ב-ChatGPT בלתי אפשרי להעריך מקורות, כי הם פשוט לא שם, כי אין מקורות, כי הוא פשוט באופן סטטיסטי החליט איזה מילה לשים אחרי המילה הקודמת, אז אנחנו נמצאים באמת בנחיתות, מבחינת היכולת שלנו, לדעת אם מה שכתוב שם נכון או לא. ובעצם זו השאלה שמעניינת אותי עכשיו, לחקור, זה מה שאני יכול לעשות ב-2023, לראות איך אנשים שהרקע שלהם שונה, מבחינת הידע המדעי, מבחינת ההשכלה שלהם, מבחינת הקונספירטיביות שלהם, מסוגלים להשתמש בשני הכלים האלה, כדי להגיע להחלטות מושכלות. אז לשאלתך, נדבר עוד
שנה על זה, תזכרו, פרק 150 אולי, פלוס מינוס זה יהיה, אבל נראה מה יהיה בעתיד ונדבר על המחקר, אבל אני אומר לעצמי היום, זה משער, אוקיי, אני לא יודע להגיד, אני גם רואה את עצמי, אני נגיד, אני אקח את עצמי כתור case study הזה. שיחקתי וביקשתי כל מיני אסמכתות על למידה מבוססת וידאו וכל מיני דברים, ורציתי שייתן לי סימוכין, והוא נתן לי, בהתחלה היה נראה לי מוזר, כי הכרתי שני מחקרים, ואז פתאום היה עוד איזה שלושה מחקרים, שאמרתי עצמי, מה זה הדבר הזה? והלכתי לחפש אותם, ולא מצאתי אותם, ולא משנה מה עשיתי, לא קיים לא הבן אדם, ולא השם של המחקר, ובשום מקור, והבנתי שהוא חרטט אותי, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני בא עם ידע מוקדם, אוקיי, אז אני מכיר את התחום, אני מכיר את המחקרים, קראתי כמה וכמה מאמרים בנושא, ואני צריך לזהות שהחוקים האלה לא נראים אמיתיים, אבל אם אני לא הייתי מכיר ורק נגעתי בנושא הזה, הייתי עושה copy-paste, משתמש בזה לאיזה סקירת ספרות או לא משנה מה, והנה, הכנסתי לאיזשהו משהו שכתבתי, משהו שהוא לא קיים. עכשיו, אני עוד בן אדם מבוגר, עם תואר שני, מה עם ילדים? מה עם אנשים שאין להם בכלל את האוריוניות האלה? הם פשוט הסתמכו על המידע הזה.
אז תרשה לי, סתם בשביל הכיף, לתת דווקא הצעה אופטימית. אני חושבת, א', יכול להיות שמה שיקרה זה קטסטרופה וכולם נמות, אבל אני חושבת שמכיוון שאנחנו באמת נמצאים בהתחלה, וכבר כל כך ברור שלטכנולוגיה הזו יש נטייה ל, איך נאמר את זה, יצירתיות בנוגע למציאות, אז אני חושבת שרוב האנשים יכירו ויתחילו להשתמש בזה, כבר אולי, שוב, אופטימיות, הם כבר יקבלו את זה יחד עם הדיסקליימר הזה, זאת אומרת, הם יכירו את הטכנולוגיה החדשה, יחד עם המגבלות שלה. זו התקווה שלי. והסיבה שאני חושבת שזה ככה, זה שאנחנו צריכים לזכור, שאתה ואני ומאזיני הפודקאסט, אינם מייצגים אף אחד. אנחנו, אפילו הייתי אומרת, זה מאוד מסוכן לנו, לחשוב שאנחנו מייצגים. כי אנחנו לא מייצגים, לא מבחינת ההשכלה שלנו, לא מבחינת הרקע שלנו, לא מבחינת החיבה שלנו לטכנולוגיה, ולא מבחינת תחומי העניין שלנו. ולכן, אני לא אומרת, ברור שיש את ילדים שכבר משתמשים ברובי הבוט כדי להגיש את שיעוריהם בתנך, או אף אומר יותר מזה, יש אימהות שמשתמשות ברובי הבוט כדי להכין את השיעורים בתנך שקודם הן הכינו בעצמן עבור הילדים שלהם, אבל אני כן חושבת שהטכנולוגיה החדשה הזו, שהיא באמת רק בחיתוליה ורק נכנסת לתוך השיח הציבורי, אנשים אולי כבר יכירו אותה, כטכנולוגיה שיש לה את הלימיטיישנס האלה, שזה הרבה יותר טוב בעיניי, ממה שהיה לנו עם הרשתות החברתיות, שאם אתה זוכר, לפני כמה? 10 שנים? עוד היו ההבטחה שלנו לדמוקרטיה, ולזה שכל אחד יכול לדבר עם כל אחד, ושבירת היררכיות, ושהפכו את העולם הזה להרבה יותר דמוקרטי. לא, לא קרה, נכון? ולקח לנו איזה 10 שנים, 15 שנה להבין שאנחנו, מה זה לא בכיוון הנכון? אז יכול להיות שכאן דווקא זה יהיה תהיה אחרת.
תודה על התשובה הזו. אז איך את לומדת משהו חדש?
דרך בני אדם. אני מאוד אוהבת, אני אוהבת לקרוא, ואני אוהבת פודקאסטים, אבל אני הכי אוהבת לדבר עם אנשים. אז ביפר אני חושבת, היתרון הגדול של המקצוע שלי, זה שיש לי נגישות להמון אנשים סופר מעניינים, שעוסקים בדברים נורא נורא מעניינים, והדבר שהכי כיף לי זה פשוט לדבר איתם.
אני חושב שזאת התשובה הכי מקסימה שקיבלתי עד כה בשאלה הזו, אז זכית בתואר התשובה הכי מקסימה לאיך אתה לומד משהו חדש. אז תודה פרופסור ברהם צברי על הזכות ללמוד ממך, אז תודה רבה פרופסור, אני מקווה שנהנית.
מאוד נהניתי, היה ממש שיחה כיפית.
תודה, תודה, ולהתראות לכולם ונתראה בפרק הבא. רעב לידע.
פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il